אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 101, מאמר מעוז צור ישועתי, נתחיל בטור ב' בשורה דבר רוחני. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תישאלנה כאן במהלך השיעור. שוב, בטור ב', שורה דבר רוחני, דבר המתחיל בגשמיות. בגשמיות אנו רואים שיש לאדם רצון וחיסרון, מה שנוגע לו, הבא מעט פנימיות גופו, מצד פנימיות גופו. ויש רצון שהאדם רוכש אותו מצד חיצוניותו, היינו מבחינתו עצמו. זאת אומרת, אם לא היו אנשים מבחוץ שיולידו לו את החיסרון הזה, אז האדם לא היה אף פעם מרגיש שחסר לו זה. רק אנשים מבחוץ, הם מולידים לו את החיסרון הזה. למשל, אדם מצד עצמו, אפילו שאין בסביבתו אנשים אחרים, יש לו מצד עצמו חיסרון לאכילה ושתייה ושינה וכדומה. אבל אם יש אנשים בסביבתו, אז יש עניין של בושה, מה שאחרים מחייבים אותו. הוא מוכרח לאכול ולשתות מה שאנשים מבחוץ מחייבים אותו. וכן, עניין זה ניכר בעיקר בהלבשה, שאדם בבית הוא הולך מלובש במה שנוח לו. מה שאין כן, כשהולך בין אנשים, הוא מוכרח ללכת מלובש כפי שאחרים מבינים. ואין לו בחירה, מטעם שעניין בושה מחייב אותו ללכת לפי טעמם. כן, אותו עניין ברוחניות. יש לאדם רצון פנימי לרוחניות מצד עצמו. זאת אומרת, אפילו כשהוא יהיה יחיד ואין לו שום אנשים מבחוץ שיתפעל מהם, לקבל מהם איזה רצון, אלא מצד עצמו קיבל התעוררות רוחנית, וחושק להיות עובד השם, אבל הרצון שיש לו מצד עצמו, בטח שהוא לא כל כך גדול, שלא יצטרך להגדיל את הרצון הזה, שיכול לפעול עמו, בכדי להשיג את המטרה הרוחנית. אילה זאת, יש עצה, כמו בגשמיות, היינו להגדיל את הרצון הזה, על ידי אנשים שמבחוץ, שהם מחייבים אותו ללכת לפי טעמם ורוחם. וזהו, על ידי זה שהוא מתחבר לאנשים, שהוא רואה שיש גם להם צורך לרוחניות. והרצון שיש לאלו אנשים שמבחוץ, הם מולידים לו גם רצון, שעל ידי זה הוא מקבל רצון גדול לרוחניות. זאת אומרת, חוץ מהרצון שיש לו מפנימיותו עצמו, הוא מקבל רצון על רוחניות מה שהם מולידים לו. ואז הוא משיג רצון גדול שיוכל לבוא למטרה. וזה עניין של אהבת חברים, שכל אחד מהחברה, חוץ מזה שיש לו רצון מצד עצמו, הוא רוכש רצון מהחברים. וזהו נכס גדול שאי אפשר להשיג, רק על ידי אהבת חברים. אבל מאוד צריכים להיזהר שלא להיכנס לחברים שאין להם רצון לבדוק את עצמם, את היסוד של העבודה שלהם, אם הבסיס הוא להשפיע או לקבל. וכן לראות אם הם עושים מעשים בכדי להגיע לדרך האמת, שהיא הדרך רק להשפיע. כי רק בקבוצה כזאת מסוגלים להכניס לתוך החברים רצון להשפיע. זאת אומרת, שכל אחד מקבל מבחינת חיסרון מהחברים, היינו, שחסר לו את הכוח די להשפיע. ובכל מקום שהוא הולך, הוא מחפש בשבע עיניים, אולי יימצא באיזה מקום מי שיכול לתת לו את הכוח די להשפיע. לכן, כשבא לאיזה קבוצה שכולם צמאים לכוח די להשפיע, אז כולם מקבלים אחד מהשני את הכוח הזה. וזה נקרא שמקבל כוח מבחוץ, בנוסף על הכוח הקטן שלו מצד פנימיותו עצמו. וכנגד זה יש כוח מבחוץ שאסור לקבל ממנו שום סיוע. אף על פי שהכוח הזה שהוא יכול לקבל מבחוץ ייתן לו חומרי דלק לעבודה. ועל הכוח הזה צריכים מאוד להיזהר שלא לקבלו. וצריכים שמירה יתרה מטעם שהגוף נוטה דווקא לקבל כוח לעבודה מאנשים מבחוץ. והוא בא לאדם כשהוא שומע שאומרים עליו למשל שהוא איש בעל מידות או תלמיד חכם או איש בעל יראת שמיים או שאומרים עליו שהוא איש מבקש את האמת, ובזמן שהאדם שומע אלו הדברים, אז הדברים האלו שהוא שומע שמחשיבים את עבודתו, זה נותן לו כוח לעבודה, היות שמקבל כבוד עבור עבודתו. ואז הוא לא צריך לבחינת אמונה למעלה מהדעת ולכוח השפעה שהשם יעזור לו, שזה יהיה החומרי דלק שלו. אלא הוא מקבל חומרי דלק מהחיצוניים. היינו, החיצוניים מחייבים אותו לעסוק בתורה ומצוות, וזה עניין של הצנע לכת, שאחד הטעמים הוא בכדי שלא תהיה יניקה לחיצוניים. לכן, האדם צריך ללכת בהצנע לכת, כמו שכתוב, והצנע לכת עם השם אלוקיך. כי החיצוניים פירושו אנשים שהם מחוץ ממנו. הם יונקים מעבודתו בזה שאחר כך, היינו לאחר שהוא שומע שמכבדים אותו, כבר הוא לומד עבור החיצוניים ולא בשביל השם. כי הוא כבר לא נצרח שהשם יקרב אותו לעבודתו, כי עכשיו הוא בעל עבודה, מטעם שאנשים מבחוץ נותנים לו חומרי דלק, שילמד ויעבוד בשבילם, היינו בשביל שהם מחייבים אותו שיעבוד. ולא השם מחייב אותו שיעבוד בשבילו, אלא אחרים מחייבים אותו לעבוד בשבילם. היינו, בכדי שהם ייתנו לו כבוד וכדומה. ונמצא שזה דומה שהוא עובד בשביל כל זר. זאת אומרת שהם מצווים אותו לעבוד עם תמורת הכבוד וכדומה, שהם ייתנו לו תמורת זה שהוא יעסוק בתורה ומצוות. פירוש הדבר, במקרה שהם לא ידעו מעבודתו, והוא לא רואה שיש מישהו רואה ועוסק בתורה, אז אין לו מי שיחייב אותו עבודה. וזה נקרא אחיזת החיצונים. ומשום זה, האדם צריך לעבוד בהצנע לכת. אולם, בזה שהוא עובד בהצנע לכת עוד לא מספיק. הגם שזה נכון שעכשיו רק הבורא הוא המחייב אותו לעבוד עבודת הקודש, אבל צריך להיות עוד דבר. היינו, שהאדם צריך לעבוד שלא בעל מנת לקבל פרס. וזהו עניין אחר לגמרי, מטעם שזהו נגד הטבע שלנו. כי האדם נברא בטבע נקרא רצון לקבל, והוא צריך עכשיו לעבוד בעבודה די להשפיע, ולא לקבל לעצמו כלום. ולזה צריך לחפש חברה, שכל אחד מהם הוא בדעה כזאת שצריכים לעבוד להשפיע. וכוח הזה הוא כוח קטן אצל האדם, לכן הוא צריך לחפש אנשים שגם הם מחפשים כוחות כאלו. ועל ידי התחברותם יחד, אז כל אחד יכול לקבל כוח מהשני שרק זה חסר לו. והשם ישלח עזרה ממרום, שנוכל ללכת בדרך של השפעה.
אם הכל תלוי וכוחות שאני מקבל מהחברה, מהסביבה, וכוחות האלה הם או שיבואו בצורה טבעית, איך שאדם גודל, איפה שהוא גודל, כך הוא לומד להתנהג. אנחנו רואים איך הילדים הקטנים ממש מעתיקים מאיתנו כל הצורות התנהגות. שפת האם שנקרא, תנועות הגוף, מנטליות, כל זה שאדם ממלא את עצמו בתוכנות ההתנהגותיות הראשונות, ובזה אחר כך הוא לא יכול להתפטר מזה לכל החיים. זה, אז זה נקרא האדם, כביכול, כן? גודל, נגיד, גומר את שנות הנערות שלו בגיל 16, 18, 20, נגיד, וזהו. הדברים האלה הם נשארים עד הסוף, ושום דבר בהם לא משתנה. יש עליהם כל מיני עוד כיסויים, בהתאם לחברות שהוא נמצא בהם אחר כך, אולי שונות, אבל הדבר הזה הפנימי, שנקרא בסך הכל מנטליות שלו, מנטליות זה כאילו שייך לשכל, אין? אבל זה באמת ככה, כי זה מפרמט לנו את הגישה לחיים. איך אני רואה, פותח את העולם, איך אני מתייחס לכל דבר, איך אני משווה בין הדברים, מחלק אותם, מסדר אותם, וכו'. כדי לחנך את הילד לפי מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו צריכים לדאוג לחברה איפה שהוא נמצא. ברור לנו. ולכן אנחנו רוצים סביבה מסוימת לילדים, ששם הם התחנכו, ורק שם, ולא יהיו חס ושלום תחת השפעת הסביבה הזרה. לכן אנחנו צריכים מתוך זה להבין חברת אנשים חרדים. חרדית זאת אומרת מפחד. ממה הוא מפחד? הוא מפחד מזה שהתקלקל ולא יהיה רצוי בעיני השם. מה הוא צריך בשביל זה? לבודד את עצמו מכל ההפרעות הלא רצויות. לכן עושים לעצמם גטו, ערים, שכונות, חינוך, לא רוצים להתערבב במקומות עבודה, ומכל שכן בצבא או באיזה עוד מקומות. תראו מה שעושים. וכל זה למה? כדי לא להיכנס תחת השפעה הזרה. טלוויזיה לא, אינטרנט לא, שום דבר שלא קשור לחברה הסגורה שלהם. וזה לא בגלל ששונים, חייבים לסנות. שנאה זה נקרא להתרחק. חייבים לסנות חברה זרה כדי לא להתקרב אליה. ובצורה כזאת צריכים לחנך את הילדים. וזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ישרה, בידיעת הטבע האדם, וחוקים שעכשיו אנחנו גם כן שומעים אותם מהרבש. רק צריכים להבין איך אדם צריך להתנהג אם הוא רוצה לשמור על עצמו. לא חשוב באיזה צורה. רוצה להיות בין המדענים, בין הסנדלרים, בין אנשי תיאטרון, תרבות, חינוך, לא חשוב מה. איפה שהוא רוצה להצליח, שם הוא צריך להיות, וכמה שיותר שם, וכמעט ולא במקומות אחרים, כדי לא להתבלבל ולא להתפזר. ואם כן יוצא מגדרו, אז רק כדי אולי משם לוציא משהו טוב לתוך הסביבה שלו. וזה ניתן ומרשים את זה לעשות רק לאנשים החזקים במיוחד. אם שולחים שליחים כאלו לחברה הזרה, שליחים אנשים מאוד אדוקים, חזקים, פנאטים ממש, שהם לא התפעלו ממה שראים שם, אלא הם מתפעלים רק כדי לסחוף משם איזה רעיונות טובים לחברה שלנו. ואז בדרך הם מאבדים מה ששם ראו, מה שיכול להיות טוב לסביבה שלהם, דווקא בתוכה, כדי עוד יותר לחזק את הגבולות ולהתפתח אך ורק בפנים. זאת הכרחיות למי שרוצה לשמור את הקו שלו מסוים בחיים. לכן זלזול זה לא זלזול, רק צריכים להבין, זה הכרחיות של חברה נגיד דתית, חרדית, מול חברה חילונית, וזה לא ייפסק, ואף פעם לא יהיה חיבור, אף פעם, כי בזה הם יערסו את עצמם, וצריכים להבין אותם גם כן, שבשבילם זה החשוב, ולכן לא צבא ולא מקומות המודע מעורבים, אלא תבנה שם מפעל, ואתה תראה שאתה תצליח. אבל לא שיהיה מעורב, שום דבר שלא יהיה מעורב, כי זה ערס לחברה ההיא. אם החילונים גם כן היו מבינים את הצורך ותפיסת המציאות של הדתיים, הם לא היו עד כדי כך ממש מרגישים שנאה, הם היו רואים את השנאה כדבר ההכרחי. שלא נותן לאיש דתי להתקלקל, מה שנקרא. אין להם ברירה אלא כך להתנהג. ולכן שאנחנו מגיעים להידברות בין הפלגים ובין החלקים שבסביב, גם כן עם, 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 עם בני דודים שלנו, השכנים הערבים, גם כן אנחנו צריכים להבין שגם לא רוצים כל כך להתערבב. ולמה? אז צריכים למצוא את קו התפר הנכון, שלא לפגוע בשני, ויחד עם זה להיות בקשר איתו, בצורה כזאת שהדיפוזיה הזאת, הזרמה הדדית, כן, זה לזה, בין התרבויות, בין החינוך, בין משהו, היא תהיה מאוד מאוד מסוימת, בלי לפגוע במה שהשני מאוד מפחד שיפגעו בו. כן? זהו. ואז על ידי זה בונים משהו משותף. כמו שבעל הסולם אומר, שכל אחד יכול להביא משהו טוב שיש בו, וכל אחד יכול להישאר באשר הוא שם, ועל כל הפשעים תכסה אהבה, והפשעים, זאת אומרת ההבדלים, בוא נגיד, יהיו כבר לא פשעים, אלא הבדלים, הם נשארים למטה ולא מפריעים, בתנאי שאנחנו נותנים חינוך נכון לכל אחד. כל אחד כבודו במקומו. לענייננו, אם אנחנו רוצים להגיע ל... מטרתנו, אנחנו צריכים כל הזמן לחזק את החברה שלנו, סביבה של, סביב כל אחד ואחד, ולדאוג שהמטרת הבריאה, ואהבת רעך כמוך, היא תהיה חשובה מעל הכל. ובהתאם לזה, מתוך הערך העליון של המטרה הזאת, לבנות את כל היתר הדברים, היינו האידיאולוגיה ושימוש בה נכון ומערכות למיניהם שבחברה ועוד ועוד ועוד, יחסים, אופני התרבות וחינוך שלנו וכן הלאה. הכל זה מתוך העיקרון העליון, מלמעלה למטה. ואז בכל מערכת שבונים, אנחנו צריכים גם כן לראות כאן, מתוך המאמרים האלו, כמה שאנחנו שומרים על עצמנו זה דבר אחד, וכמה שאנחנו לא רוצים שיתערבו בנו כל מיני מחשבות זרות זה השתיים, וכמה שאנחנו לא נגלה את עצמנו פתאום שבעצמנו פורצים, יוצאים ונמצאים אי שם בכלל בשדה שלו שלנו. שלוש. לכן, בכל יציאה ויציאה שלנו לחוץ, הכוונה היא לבתי ספר, למקומות עבודה, עם כל מיני הרצאות, עם כל ההפעלות שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים לדאוג שאנשים שלנו לא לא יתקללו, זאת אומרת לא יקבלו על עצמם הערכים הזרים. לשמוע, כן, אבל לא להשתחוות להם, אלא להבין מה שם טוב, כדי שאנחנו מתוך זה יכולים להטיף לפעולות ההפצה שלנו. וכך להתקדם. זה ממש צריך להקים מרכז האידיאולוגי, שידאג לכל הדברים האלו, וזה דבר מאוד רציני. בלי זה בעצם לא קיימת שום חברה, שום מדינה. קודם האידיאולוגיה, אחר כך ממנה והלאה, מטה, בונים את כל היתר התשתיות. וכולם הם בנויים בהתאם כדי לחזק את האידיאולוגיה של אותה החברה. כן.
משה ממקסיקו אומר, אנו מצווים להפיץ, ולשם הפעולה הזאת חייבים להתערבב עם חיצונים. האם רק החברים החזקים צריכים להפיץ? איך לא לקבל השפעה מהעם כשאנו מפיצים?
כן ולא. קודם כל, אני הייתי ממליץ ככה, ללכת להפצה זה שניים ולא אחד. ללכת עם הידיעה ברורה מה אתה מפיץ, איזה נושא, איזה רעיון, באיזה צורה, להצטייד בחומר, בחומר כתוב, בחומר שאתה מראה לכולם, שם דרך אולי איזה אמצעים שיש לך, שם מסכים גדולים וכן הלאה. אתה צריך לדעת להיות מוגן שרק על זה אתה מדבר ולא על שום דבר אחר, כי אתה בא, יש לך נושא, אתה חייב להעביר אותו, אתה חייב להגיד להם שזהו, זה הנושא שאני באתי ועל זה נדבר בלבד. כל היתר הדברים יבואו בזמן אחר, אנחנו צריכים להתעסק בזה, יכול להיות שכך. הלאה, להביא בחזרה שאלות, בעיות, מה שאתה שמעת, אפילו שידעת לענות עליהם, יכול להיות שענית לא נכון. אלא להביא כל השאלות ובעיות מה שיש, כדי שאותו גוף האידיאולוגי, הוא יבדוק את זה ויחבר לזה באמת מערך שלם של התשובות, וגם כן שאלות ותשובות האלו אפשר אחר כך להפיץ, גם בצורה אלקטרונית או בספר או במה שיהיה ככה נחלת הכלל. גם שלנו וגם חיצונית. כך לאט לאט. אבל מה שרצית להגיד, שצריכים לקחת דוגמה בכל זאת מאותה החברה שאנחנו קוראים אותה חברה חרדית, שהיא חרדה לגבולות שלה ולקיום שלה ולעבודת השם, מה שהם חושבים שלה, ולהבין אותם ולקחת את הדוגמה. אחרת השפעה הזרה תמיד יבוא ותמיד יקלקל לך דרך השם. כן.
שאלה של תלמיד, רובנו עובדים במקומות עבודה רגילים, מה עושים שם? בדרך לשם, בחזרה משם הביתה, בנוסף מה עושים אם בן בת הזוג לא בדרך ובשביל שלום בית מתקללים עם החיצונים?
ששאלתי על העבודה, מקום עבודה, אז רבש סיפר לי איך שהוא עבד במקומות עבודה, גם במסך נסה כפקיד, לא רוצה להיות מנהל, וגם בצלילת הכבישים. אז הוא אומר שבזמן ההפסקות, או בכלל, הם היו מדברים על הפוליטיקה. אז הייתה זמני העלייה מאיטליה, מכל מיני אלו, דטלקים כל הזמן, פק, 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 פוליטיקה כל הזמן, כן, בזמן ההפסקה. הוא לא מתערף, אז שאלו אותו מה קורה, הוא אומר, אין לי מה לדבר אתכם, ככה בצורה שכאילו מזלזל בהם. וזהו, אז הם, אתה גאוותן, אנחנו לא מדברים איתך גם כן, כאילו כך. ועזבו אותו בשקט. זאת אומרת, לא שהוא היה מזלזל ממש, אלא לא רצה להתערף, הראה להם את זה שזה לא מעניין אותו, כל הדברים. זה בקשר לעבודה, שאתה אדם מדבר בעניינים החשובים בעבודה, כל היתר לא אכפת לי. אכפת לי בכדורגל, או מה שהם מדברים שם על כל מיני דברים שם בפוליטיקה, זה הכל מהיום למחר מתחלף, אני לא רוצה להיות בזה, לבלבל את עצמי עם זה. אתם רוצים, בבקשה, תמעלו את השכל שלכם ממה שאתם רוצים. בצורה עדינה, ודאי, לא זלזול. אבל זהו, אדם ששקט, אז שקט. העיקר לא להתערב. אם אתה מתערב, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות מוצחם ביניהם. אז כבר אתה נכנס תחת השפעתם. לכן לא להתחיל בזה. זה דבר אחד. ודבר שני, שבבית, אם אנחנו בדיוק מגדירים בבית, שכבר יש לנו משפחה, ילדים, לא שוברים אותה, בגלל שלכל אחד יש איזה קף בחיים אידיאולוגי משלו. אז מה? זהו, יש לי איזה דבר מסוים, אני בשביל זה רוצה לחיות למטרה הזאת, רוצה להשיג את זה. אבל אני בעל, אני אבא, אני משתדל למלות את התפקיד שלי במשפחה. הכל בסדר? זהו. מה עוד? בת זוג רוצה לקבל את הנשמה שלי גם כן? לא, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, אני מצטער. זה לא שייך, היא לא שייכת לך. זהו, חוץ מזה, הכל אני משתדל בבית לבצע. ודאי שיש בכל זאת חיכוכים, כי אנחנו מחוסר הזמן נמצאים כל הזמן, אבל רק לא לבליט איפה שלא צריכים את העיסוק שלך הפנימי, גם בעבודה שלך וגם בבית, בין אנשים הזרים, וזהו, ואפשר להתקיים. אפשר. זה, אמנם שזה לא פשוט. רבש בעצמו סיפר לו פעם לי, עד כמה ש... וכל זאת, היה לו לא פשוט להיות בהתנגדות של אשתו. אשתו הראשונה הייתה מאוד חזקה בדעתה, היא אומר, הייתה אומרת, קפיטל, נו, אז הפרק של התהילים שלי שווה יותר מכל התורה שלך. ככה, ודאי שלא. היא הייתה יודעת ומבינה קצת, 60-70 שנה יחד עם בעל כזה, אז ודאי שהיא מרגישה והכל. אני ראיתי את זה, אבל בכל זאת אתה רואה, חינוך הוא חינוך. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.